אז בואו נסיים את ההזמנה של משה רבנו. היה על משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ נקודותיי, את הגלעד עד דן. מעניין שפה, אמרתי לכם שפה באים הנקודותיים, למרות שהיה צריך להיות נקודותיים אחרי כל הארץ. נתתי לכם פעם את ההסבר, את ההצעה שלי. למה? כדי שלא יחשבו בכלל לנתק את זה. ויראו השם את כל הארץ, את הגלעד הדן. להצמיד את הגלעד לכל הארץ. שיהיה ברור לגמרי שהגלעד הוא כל הארץ. כי אם היו מפרידים נקודותיים ויראו השם את כל הארץ, מישהו עוצר, יראה לו את כל הארץ. לא, לא, לא. תעצור אחרי הגלעד כדי שלא תפספס את זה שהגלעד. איי, 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 איי. את הגלעד עד דן. ואת כל נפתלי.
את הגלעד הם הכירו כבר.
את הגלעד הם היו שם. הם הכירו, הם כבשו אותו, הם הכירו.
נכון.
נכון, את הגלעד הם הכירו.
את היד, את האוזן, את הרגל.
את הגלעד בשלמותו, ממש. את הגלעד עד דן. ואת כל נפתלי. שזה הגליל המזרחי. למה את לא קונה איזה הצלמת? יש חצובות קטנות, גדולות, בינוניות. You must know. יש כל כך הרבה אביזרים ומכשירים.
אני מקלידה את זה עכשיו. אין דבר.
להפך.
אולי מישהו
רוצה לתרום. אם כן, בדיוק. אם מישהו מוכן לתרום חצובה. ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון. הים האחרון, מה זה אחרון? למה הוא נקרא אחרון?
כי השמש שוקעת.
הוא במערב.
כי השמש שוקעת.
אבל מערב זה אחרון בתנך. כי הפנים למזרח בתנך.
המשמעות של אחרון.
אחרון זה אחוריים.
אחרון.
אחרון זה מאחורה. אחרון זה מאחורה. כשאני עומד עם הפנים מזרחה, אז האחור, כי כך בנו את המפה. לא, כי כך בנו את המפה. המפה שלנו בנויה עם הפנים צפונה. כי השם מזורחת במזרח, ומקדמים, הפנייה למזרח הייתה הפנייה הטבעית. הפנייה אל המזרח. זאת הייתה הפנייה הטבעית. דרך אגב, כנראה בגלל זה בית המקדש בנוי עם קודש הקודשים במערב, הפוך ממה שנהוג בעולם העתיק. כלומר, עם ישראל הבדיל את עצמו, העולם כולו פונה מזרחה עד היום.
כל הנוצרים, אבל מה?
לא, גם עובדי האלילים, כל המקדשים האלילים, עובדי השם, אבל כל האלילים כל המקדשים האלילים פונים מזרחה. הנצרות המשיכה את המסורת האלילית. ובית המקדש פונה מערבה. קודש הקודשים הוא במערב.
זה לבנה, לא לפי ה...
לבנה ולא השמש, נכון, נכון. על כל פנים, אז זה עיר התמרים עד סוער. אז זה הים האחרון. הים האחרון הוא הים של המערב, הים התיכון, כי הוא מאחור. למשל באמת פנים, פני העיר זה ממזרח לעיר. פנים זה מזרח, אחור זה מערב. כי הפנייה הטבעית היא מזרחה.
כן. זה סדר.
אבל הפנייה הטבעית היא מזרחה. ואת הנגב, פסוק ג', ואת הכיכר, בקעת ירחו, עיר התמרים, עד צור.
ים האחרון זה לא ים האחורי.
הוא גם מאחור, כשמסתכלים מזרחה אז הוא מאחור, הוא גם כנראה האחרון, כי לא כל כך הכירו את האוקיינוס, לא יודע עד כמה בתקופה הזאת הכירו את האוקיינוס. היה מסחר בתוך הים התיכון. ים התיכון, וים סוף. ים סוף.
זה שהעולם לא נגמר שם.
לא, ידעו את ים סוף, ידעו, הכירו שלוש יבשות. אבל בגיברלטר, זהו, זה היה איזה...
הים התיכון זה היה הים. כן. לפחות בשביל תרבות יוון ותרבות מצרים.
אין ים אחר.
אין ים אחר.
כן, לא יוצאים ממצרי גיברלטר, לא יוצאים החוצה.
מה, מצרים הם לא ידעו מה קורה באפריקה?
אפריקה כן.
אפריקה אפריקה ים סוף כן
כן לנו יש אפריקה לנו יש את התמונה לנו יש את התמונה של האטלס אנחנו מכירים את הגלובוס אבל
לא
אבל
הם מחוברים לאפריקה
הכירו את אפריקה והכירו את ים סוף
אפשר היה להגיע לאוקיינוס והם כן נסו ליבשה
הם כנראה היה קשר בתקופה הרומית רק מכירים את אנגליה. אנגליה מופיעה בתודעה של העולם רק בתקופת רומא. אבל קודם אין אנגליה בתודעה של עמי הים התיכון. עד כמה שאני יודע, אין אנגליה. כי אנגליה כבר מעבר לגיברלטר. לא, אני מתכוון מגיברלטר מערבה. אין, זה נגמר. על כל פנים, אז יכול להיות שגם הים האחרון זה הים שאין אחריו שום דבר, אלא רק אופק אינסופי. ואת הנגב, ואת הכיכר בקעת יריחו יראת מרים הצור, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, זרעך אתננה, הראתיך ועיניך, ושמה לא תעבור. יפה מאוד. ואז בזיין באייר נקרא, בזיין באדר נקרא את הפסוקים, וימות שם משה עבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. יופי. אז הזמנו את משה רבנו, ועכשיו נזמין את אסתר. נראה, ננסה היום לסיים את אסתר, ואם לא, אז בעוד שבועיים. עדיין אנחנו לפני פורים, לפני שבועיים, בעוד שבועיים. כן, אנחנו בפרק ט'. ראינו שהגזרה של אחשוורוש לא בוטלה, אלא ניתנה גזרה נגדית, נכון? גזרה נגדית. מהי הגזרה הנגדית? גזרה נגדית שמותר ליהודים להתגונן. כלומר, מצד אחד, גזרה אחת, פקודה אחת, להרוג את היהודים. פקודה שנייה, מותר ליהודים להתגונן. אלה כמובן שתי פקודות שדי סותרות. אם המלך רוצה להרוג אותם, אז מה פתאום הוא נותן פקודה שמותר להם להתגונן? אני אפילו הוספתי, אין לנו לזה הוכחה, אבל נראה שהפקודה השנייה שהייתה להתיר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד וכולי, שהפקודה הזאת לא רק הייתה היתר ליהודים להילחם, אלא שזה היה גם הוראה למפקדי הצבא הפרסי לתת נשק ליהודים. אז זה לא היה רק היתר אלא גם סיוע. אני נותן פקודה היהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, אז אני צריך לתת להם גיבוי, אני צריך לתת להם את האמצעים. אמר, ייתכן, אני אומר את זה כי אין לנו הוכחה לזה, אבל זה כנראה מסביר את ההצלחה של היהודים להרוג 75,000. איך הם הורגים? כמות כזאת אתה צריך להרוג עם נשק, אתה לא רק... אתה צריך גם להיות עם אמצעים. על כל פנים, מסתבר ש... ואז באמת יש כאן בעצם שתי הפקודות האלה יוצרות ממש מצב של מלחמת אזרחים, אנרכיה. הוא מצייד קבוצה, הוא נותן פקודה להרוג קבוצה אחת, ולאותה קבוצה הוא נותן גם נשק, אז זה ממש מלחמת אזרחים. אבל תראו כמה מקודש בפרס היה עיקרון ש... שאחשוורוש אומר אותו. מהו העיקרון? שאת אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. אומרת, אי אפשר לבטל פקודה. באמת הייתה תרבות תרבות שלטונית שיש בה איזשהו היגיון, לא להתחיל לבטל כדי לא ליצור בלגן, הם לא יודעים, זה כן, זה קיים, כל פקודה קיימת, אין ביטול. אבל תראו באיזה מלכודת הוא נכנס, הוא בעצם יוצר מלחמת אזרחים יוצר מלחמת אזרחים, ו ואני רוצה אפילו לטעון שבמלחמת האזרחים הזאת במידה מסוימת אולי אחראית גם למפלה שלו מול היוונים. תראו איך הגלגל מתהפך. מלכתחילה כל הגזרה על היהודים וכל האנטישמיות הזאת נועדה כדי, כחלק מהכנות למלחמה, לאחד את את כל הממלכות ואת כל העמים וליצור בסיס יותר חזק למלחמה. ועכשיו בסוף מה קרה? הסוף הפוך. כל מה שמתגלגל, כלומר, יש כאן אולי גם במגילה איזה מסר לעמים אחרים. אל תהפכו את שנאת היהודים לאמצעי להצלחה צבאית, בסוף הגלגל יתהפך עליכם. בסוף, כמו עם גרמניה הנאצית, הם חשבו שהשמדת היהודים תעזור להם, בסוף זה יפיל אותם. אתם יודעים ש... עכשיו אני אומר לכם משהו באמת מעניין.
גם בספרד, עם האינקוויזישן.
כן. אל תחשבו שהאנטישמיות בסופו של דבר תעזור לכם. זה בסוף הגלגל יתהפך עליכם. תראו, מה כנראה גרם למפלה של היטלר? זה שהוא פתח חזית שנייה באפריקה. אם הוא היה רק ברוסיה, הוא כנראה היה מנצח אותה. אבל חלק מהצבא, עם רומל, הוא שלח לאפריקה. עכשיו, והגנרלים שלו התנגדו. ואמרו לו, אתה עושה טעות. קודם כל נגמור עם רוסיה, היא האויב הגדול, ואחר כך נטפל ב... עכשיו, ההיסטוריונים לא בדיוק יודעים מה פיתה אותו, מה דחף אותו לפתוח חזית שנייה בזמן שהוא עדיין עם החזית הראשונה. הוא מתחיל חזית ראשונה ביוני 1941 מול רוסיה, והוא עדיין והוא מנצח, הוא מצליח והוא הולך לו טוב, וב-42 הוא חלק מהצבא, את הקורפוס האפריקאי, שהוא קורפוס טוב, הוא שולח לאפריקה עם רומל. אז יש כאלה שאומרים היה חשוב לו הנפט, להגיע אל הנפט של המזרח. אבל יש היום, ואני אפילו קראתי את זה באחד המחקרים על מלחמת העולם, שמי שאחראי לזה זה המופתי. המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, שהיה כל הזמן צמוד להיטלר, הוא פיתה אותו ואמר לו, מה, אתה תהרוג את היהודים באירופה? זה כלום, העיקר זה להרוג את היהודים של ארץ ישראל. ולך תדע מתי המלחמה תיגמר, כי יכול להיות שתהיה הפסקת אש, כלומר, לך תדע, חשוב כמה שיותר מהר להגיע לארץ ישראל כדי... שהפתרון הסופי יהיה, מבחינת המופתי, זה הרי היה המטרה שלו. מבחינת המופתי, השמדת יהדות אירופה הייתה מטרה משנית. המטרה העיקרית, היהודים של פלסטין, של פלסטינה. והמופתי כיסית אותו ופיתה אותו, והיטלר נגרר אחריו.
אז אפריקה זה כדי להגיע לארץ.
כן. ברור שהמטרה, אפריקה זה לא בשביל אפריקה. רומל קיבל את המשימה, המשימה של רומל לא הייתה אפריקה, המשימה של רומל הייתה מצרים והמזרח התיכון, זה ברור. שאלה למה המזרח התיכון? האם בגלל הנפט, הוא רצה להגיע לאיראק, או ותראו, זה לא רציונלי בדיוק מה שהוא עשה, לפתוח שתי חזיתות, כשאתה בחזית אחת, מאוד קשה, החזית הרוסית הייתה קשה. על כל פנים, אז יכול להיות שגם שם זה האנטישמיות בסוף הפילה אותו.
זה חזית האחד, זה את כל העולם להשתלט עליו. זה לא חזית יבשת.
כן, אם אתם יודעים שהגנרלים שלו במהלך המלחמה ברוסיה, הגנרלים שלו ביקשו ממנו להפסיק את השמדת היהודים. הם אמרו לו, הרכבות האלה נחוצות לנו. צריך להביא הספקה לחיילים. וצריך להשתמש ברכבות להספקת נשק. ותפסיק עם הדבר הזה. לכמה חודשים. נגמור עם רוסיה, תוכל... והגנרלים של... והוא לא רק שהוא לא נכנע להם, הוא אמר לא רק שלא יהיה פחות, יהיה יותר. הוא דפק את עצמו. כי בסופו של דבר, הוא הפסיד ברוסיה. כלומר, כנראה אנטישמיות העבירה אותו על דעתו במידה כזאת שהוא בסופו של... זה מה שהפיל אותו. אם הוא היה מנצח את רוסיה, תדעו לכם, אם הוא היה מנצח את רוסיה, מי יודע אם הוא לא היה שולט על כל העולם כולו. כי רוסיה הייתה כוח עצום. אמריקה
עוד לא הייתה
מעורבת במלחמה ב-41. אמריקה מתחילה ב... אתה איזה פרל הרבר בדצמבר 41, בדצמבר 40, ביוני 41. קיצור, אם הוא היה מנצח את רוסיה, מי יודע לאן זה היה מתפתח, כי כל אירופה הייתה נופלת, לא היה יותר כוח, לפחות בעולם הישן, לא היה כוח שהיה מסוגל. גם אנגליה הייתה נופלת, כי חלק גדול מזה שהוא לא הצליח לכבוש את אנגליה, כי הוא היה תקוע ברוסיה, הוא השקיע המון כוחות ברוסיה. אבל אם היה גומר את רוסיה, היה מעביר את כל המאמץ למזרח התיכון, היה נופל, ואנגליה הייתה נופלת, ואז החיבור הזה יכול להיות, כן, שאם הוא היה מצליח לנצח את רוסיה, גם לגייס את העם הרוסי, ובואו תהיו יחד איתי, ולך תדע. אבל הנה, האנטישמיות כנראה הייתה אחד הגורמים לפחות שהפיל אותו. על כל פנים, אז גם כאן, אז מתפתחת פה באמת מלחמת אזרחים. אנחנו יודעים לפחות מההיסטוריה שאחשוורוש נכשל במלחמה מול היוונים, הוא לא הצליח. הם ממש הביסו אותו, השמידו את כל הצי הפרסי. אז אנחנו בפרק ת', בואו נראה את פרק ת'. ובשנים עשר, הנה הגיע הרגע האמת, ובשנים עשר חודש הוא חודש אדר, בשלושה עשר יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו להיעשות, הגיע זמן לקיים את הפקודה להרוג את היהודים, ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם.
מה עשו עד אז?
עד אז הם עשו הכנות, צברו נשק, הכנות. כלומר, התאריך נקבע ליהוד ג'.
אז היה הצבא מאורגן, אנשים, אתה אומר להם תתאפקו? לא,
אתה אומר להם תעשו הכנות. אתה אומר להם תעשו הכנות. הכל יסודי. לא, לא, לא. גם לא עלינו ימח שמו היטלר. גם הוא אמר בשלב מסוים, הוא אמר צריך לעשות הכנות יותר טובות כדי לייעל, כדי לעשות, ואז הוא עובר למחנות ההשמדה במקום לאיינזאצגרופן שהרגו. על כל פנים, הוא אומר, כנראה החודשים האלה מניסן עד אדר נועדו זה שנה, כן כן, זה שנה, 11 חודש.
הם לא ידעו?
ידעו על הפקודה, אבל עשו הכנות. מלכתחילה זה נועד לעשות הכנות. ביום אשר סיברו היהודים, אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אז כאן כבר מחבר המגילה לא מתאפק ומגלה לנו את הסוף. אתם יודעים שלפעמים מבחינה ספרותית זה לא טוב, צריך להשאיר אותך במתח. אשר סיברו היהודים לשלוט בהם באותו היום, ותשאיר אותי עוד כמה פסוקים במתח. אבל הנה כבר אנחנו שומעים את הסוף. בסופו של דבר באותו יום התהפך הגלגל, נהפוכו אשר ישלטו היהודים הם המסננים. אתם יודעים שנהפוכו הפך להיות הסיסמה של פורים, הכל מתהפך בהיסטוריה היהודית, מתהפך
כל בלגן.
כן, העם היהודי, העם היהודי מתנהג בצורה בלתי צפויה, בצורה מפתיעה, ונהפוך הוא, הכל מתהפך. נניח הערבים פלשו למדינת ישראל במלחמת העצמאות, והיו סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, והיו בטוחים שמחסלים אותנו, גם כל העולם היה בטוח שמחסלים אותנו. ונהפוכו, לא רק שהיהודים ניצחו, כבשו שטחים גדולים, גרשו את הערבים, 600,000, יש אומרים 800,000. מעין כאשר יענו אותו. כלומר, ההיסטוריה היהודית הרבה פעמים מאופיינת מהפכים שהם בלתי מוסברים. כאן מתגלה יד ההשגחה. אתם זוכרים ש... 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 מגילת אסתר נועדה ללמד אותנו לגלות את יד ההשגחה בלי ניסים גלויים. אסתר, הסתר, הסתר פנים. כלומר, אין כאן ניסים גלויים. במלחמת ששת הימים הערבים היו בטוחים שזהו, הגיע הזמן שהם מחסלים אותנו, ונהפוך הוא, כבשנו שטח פי ארבע יותר גדול, שלוש מדינות. ונהפוך הוא מאוד, בהיסטוריה המודרנית של עם ישראל ממש רואים את הנהפוך, שדווקא ברגעי השפל, הופכים בתוך זמן קצר, במלחמת ששת הימים זה היה מדהים, בתוך שישה ימים הגלגל התהפך ונהיה מאפלה, מסכנה גדולה ל... ואף אחד לא כתב מגילת ששת הימים עד שבא חגי בן ארצי. I just can't believe it. I don't understand.
I'm waiting to buy it.
בעזרת השם. אני אומר, זה זכות גדולה שהקדוש ברוך הוא גלגל לידי ש... אבל ברוך בעזרת השם זה ממש יצא בקרוב. לעת אתה רק בעברית, עוד אין תרגום לאנגלית, למרות שאם הוא היה לו שכל היה כבר מתרגם, אבל הוא אולי רוצה לנסות קודם בעברית. אם כן, ונהפוך הוא, הכל מתהפך. פסוק ב', נקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך החשברוש לשלוח יד במבקשי רעתם. מי נתן להם את הרשות לעמוד, להתקהל? מה זה? הם פועלים נגד גזירת המלך? לא, הם פועלים על פי הגזירה השנייה. הגזירה השנייה הייתה, אתם יכולים להתקהל ולהילחם ולהגן על עצמכם. האויבים שלכם יכולים להיקהל ולנסות להרוג אתכם, אבל לכם מותר לנסות להרוג אותם. שתי פקודות שבעצם שתיהן...
לא כתוב שמותר להרוג, מותר להם
להיקהל
לעמוד על נפשם.
לעמוד על נפשם, זה אומר... לשלוח יד... לא, תסתכלי. לשלוח יד במבקשי רעתם. מה זה לשלוח יד? את רוצה הדגמה? מה זה לשלוח יד? לשלוח יד זה ביטוי של אקטיבי. לשלוח יד. עכשיו, האגרוף הזה יכול להיות עם חרב, עם חנית, עם כידון, עם חץ. לשלוח יד זה באופן אקטיבי. לא רק... תתבצרו, תסתגרו בגטאות שלהם. לשלוח יד?
כן.
זה ביטוי?
לשלוח יד, לא, שביקש לשלוח יד במלך.
לשלוח יד זה אומר התנגשות אקטיבית, להרוג אותו.
לא, אבל זה הפעם השנה,
נכון? זה ראינו בתחילת המגילה, לשלוח יד, במבקשי רעתם, התירו להם לפעול נגד אויביהם, לשלוח יד במבקשי רעתם, ואיש לא עמד לפניהם. ואיש לא עמד בפניהם. אתם יודעים שיש מנהג לקרוא את הפסוק הזה פעמיים, כי יש ספרים שבהם כתוב לפניהם ויש ספרים שבהם כתוב בפניהם. אז כיוון שכאן הנוסח במסורה הוא לא נוסח אחיד, מה כתוב אצלכם? לפניהם, בפניהם. יש ספרים שבהם כתוב לפניהם ויש ספרים ש... בדרך כלל בנוסח שלנו כתוב לפניהם, אבל בספרים יותר עתיקים מופיע בפניהם, ואיש לא עמד בפניהם. אז לכן מה שעושים, קוראים את הפסוק הזה פעמיים, כדי לצאת ידי חובת כל הנוסחאות, ואיש לא עמד בפניהם. בפניהם אפילו במובן מסוים יותר מתאים. לא היה יכול לעמוד מול העוצמה שלהם. לפניהם זה יותר תיאור מקום, אני עומד לפני אהרון, אבל הוא הצליח לעמוד בפני ההתקפה. בפני זה להחזיק מעמד מול, ואיש לא עמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. נפל פחדם. למה נפל פחדם? זה אולי עוד הוכחה שנפל פחדם על כל העמים, שהחשברוש נתן להם נשק. אם לא היה להם נשק, איך הם מפילים את פחדם? אבל הוא נתן להם טנקים, נתן תותחים, נתן כלי נשק, נפל פחדם על כל העמים. עכשיו...
הם היו חיילים קודם? כנראה...
אנחנו יודעים, דרך אגב, ש... היהודים השתתפו בצבא הפרסי כי ממלכת פרס הייתה אימפריה שהטיבה ליהודים, הצהרת כורש, בניין בית המקדש. כלומר, היהודים ראו את פרס כמו שיהודים רואים היום את אמריקה, אפילו יותר. תארו לעצמכם שאמריקה הייתה באה אלינו, אובמה היה בא לביקור והיה אומר, I have decided that you should build that temple on the Temple Mount in Jerusalem. אה, ערבים עושים בעיות? אני אדאג ש... זה בעצם מה שאמר להם קורש. יעשו לכם בעיות? עליי, אני דואגת. בית המקדש קורש. נתיר להם את בניין בית המקדש. לכן, לא, מגילת אסתר היא כבר 80 שנה אחרי.
לא, אני מדברת כשאתה משווה את זה לארצות הברית היום. אם הם היו באים ואומרים להם לבנות את בית המקדש, זה לא בית מקדש, זה משהו אחר.
לא, 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 אם הם היו באים ואומרים תבנו, כלומר אם המוסלמים יפריעו לכם, אנחנו נטפל בהם. גם קורש מבטיח ליהודים הגנה מפני, אחר כך אומנם זה הייתה הפסקה ימי קנבוזי, אבל דרייבש הראשון מחדש את זה, והם נותנים הגנה ליהודים בעצם. אחר כך ראינו שהתפתחה עוד פעם האנטישמיות, נכון, כתבו סתנה על היהודים, אבל מלכתחילה היהודים מאוד אהבו את פרס, את הפרסים. הם היו כנראה חלק מהם, אז היו כנראה חיילים יהודים.
אז הקורנו כתוב לפניהם והארצקו כתוב בפניהם.
אז הנה, אז כי יש נוסחאות כאלה ונוסחאות כאלה, כן. בפניהם, מבחינת עברית, בפניהם יותר נכון. אבל ברוב הספרים נדמה לי כתוב לפניהם. על כל פנים, נתנו נשק והיהודים עכשיו יכולים, עכשיו שימו לב, וכל שרי המדינות בסוג ג' והחשדרפנים והפחות ועושי המלאכה אשר למלך מנסים את היהודים, נפל פחד מרדכי אליהם. כלומר, לא רק שליהודים יש נשק, מרדכי היהודי הוא עכשיו משנה, הוא במקום המן, את המן הרי תלו, אז הוא המשנה למלך, אז הוא שם חשוב. מה, אני צריך להסתבך עם המשנה למלך? מה פתאום? כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו. הם ידעו כבר כנראה קודם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושומעו הולך בכל המדינות, כי האיש מרדכי הולך וגדול. עכשיו יש לי קושיה. במצב הזה, האם היה מישהו מטומטם לצאת למלחמה נגד היהודים? לכאורה לא. לכאורה העובדה שהמלך, כנראה זה מה שחשב המלך,
שעצם זה שמרדכי הוא המשנה, זה כבר מספיק.
זה מספיק. וזה שיש להם נשק ויש פקודה שהמלך מתיר להם להתגונן, ומרדכי הוא משנה למלך, אז לכאורה, והנה כאן יש הפתעה. וההפתעה היא, ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. הפסוק הזה מחייב הסבר. למה הם עיקו מכת חרב והרג? לכאורה אף אחד לא ניסה להרוג אותם. הטענה שאני רוצה לטעון היא שהיהודים ניצלו את ההזדמנות לסגור חשבונות עם כל אלה שהם ידעו שעשו עם מחנות. עד שהתקבלה, הרי הפקודה השנייה, מתי התקבלה הפקודה השנייה? הפקודה ויקראו סופרי, תסתכלו בפרק ח' פסוק ט'. מתי התקבלה הפקודה השנייה? ויקראו סופרי המלך, פרק ח' פסוק ט', ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון, ב-23 בו, כלומר כף ג' סיוון, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי ליהודים, שהיהודים יכולים להתגונן, אשר נתן המלך ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד וכו'. כף ג' סיוון. אבל הפקודה הראשונה ניתנה בפסח. כל הסיפור היה בחודש הראשון, בניסן. אתם זוכרים שצמו, ביטלו את ליל הסדר, דיברנו על זה. כלומר, היה הפרש של לפחות חודשיים. עכשיו, מה קרה בחודשיים האלה? בחודשיים האלה היו כבר הרבה גויים שעשו הכנות, אספו נשק, היו אספות. עכשיו היהודים, כן, אבל אבל אפילו נניח שההכנות האלה נעצרו אחרי שהתקבלה הפקודה השנייה, אבל היו חודשיים שבהם עוד הייתה רק הפקודה הראשונה. אז בחודשיים האלה היהודים רואים מי תכנן, איזה אסף, מי השתתף באספות, מי אסף נשק, מי שדיבר עלינו, מי שיסית נגדנו, והם עכשיו מנצים את ההזדמנות לחסל את כל אלה שהיו שותפים בהכנות, שהתכוננו. זה בבחינת גם אולי מין מנע, מי יודע מה יקרה בעתיד, יש עכשיו הזדמנות, זה ההזדמנות, לפגוע בכל האנטישמים ובכל ה... אז זה ההסבר שלי, שויקו היהודים בכל אויביהם, לא כי היו אויבים שעשו את השטות וניצלו את הפקודה הראשונה וקמו עליהם, אלא כולם, כי כתוב קודם, נפל פחד על שרי המדינות ועל כולם, ועושי המלאכה מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי אליהם. אז אם נפל פחד מרדכי אל השרים, אז על המוני העם, לא, זה נודע בכל האימפריה הרי מן הסתם הדבר הזה. אבל זאת אם כן יוזמה של היהודים, מלחמת מנע. אנחנו יודעים בדיוק, סימנו, עכשיו הפנקס פתוח ועכשיו הזמן לחסל את החשבון, לסגור את החשבון.
של אויב, אין לזה תאריך תפוגה.
נכון, נכון. אויב זה אויב, בדיוק, אז אנחנו מחסלים אותם. צודקים, אויב ואויב. אז קודם כל מטפלים בשושן, שם זה הלב. ובשושן פסוק וב, ובשושן הבירה הרגו היהודים והבד 500 איש, שמתוכם גם 10 בני המן, ואת פרשנדטה, ואת דחון, ואת הספטה, ואת פורטה, ואת הדליה, ואת הרידטה, ואת פרמשטה, ואת הרסי, ואת הרידאי, ואת וייזה. 10 בני המן בן עמדתה צורר היהודים הדעת. הרגו ובביזה לא שלחו את ידם. זאת אולי ההוכחה הטובה ביותר למה שאני אומר. מסתבר שאחרי שתלו את המן, בני המן לא העזו להילחם ביהודים. אבל הם כנראה היו אלה שהיו שותפים עם אבא שלהם בתוכניות. אז עכשיו סוגרים את החשבון. עכשיו תראו, זה דבר מדהים שאנחנו לומדים ממגילת אסתר, שהיהודים היה להם אומץ, כן, משפחות שלמות, הנה משפחה, האבא עם כל עשרת הבנים.
מי היה האלוף
מרדכי?
הוא
כנראה ניהל את המבצע הזה, מסתבר, מבית המלך. יש לו גם תקשורת, בבית המלך יש תקשורת, יש לך אפשרות להודיע, באים רצים, סוסים, ואתה יכול לשלוט בעניינים. אתה מודיע את מי כן, את מי לא. היינו כנראה, הם היו שותפים, מסתבר שהם לא היו שותפים פעילים בשלב שכבר, בשלב הזה, הם יודעים מה המקום שלהם, הם בטח מתחבים, אבל שולפים אותם. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו. חורבן בית המקדש היה בשנת 586. חורבן בית המקדש. אחשוורוש עולה למלוכה בשנת 486. כלומר, אנחנו מדברים על בערך 100 שנה אחרי. 100 שנה אחרי. אנחנו מדברים בערך על 100 שנה אחרי. אז זה בשנת 7 למלכותו. זה באיזשהו מקום, 110 בערך. מה שאני רוצה להגיד זה שעדיין אחרי 100 שנה העם היהודי עוד לא נהיה עם גלותי. הוא עוד עם לוחב. אלה עשו קוראים אותם. היום העם היהודי אחרי 2000 שנות גלות נהיה עם גלותי. מחבלים שהורגים אותנו והרגו ילדים ונשים. לא רק שאנחנו לא הורגים אותם, אנחנו עוד משחררים אותם.
כי
זה חלק מ-2000 שנות גלות. אנחנו קשה להוציא את הגלות מהיהודים אחרי 2000 שנה. אבל אז, שזה היה בסך הכל רק 100 שנה אחרי החורבן, עוד העם היהודי נשאר עם בריא. הם זה...
זה נקרא בריא, לתלות אנשים ברחובות, זה... ולא במדינה
שלך. לא, לא, לא שזה בריא, לא אני הייתי אומר, לדעתי, זה, לדעתי זה בריא מאוד. אם העם היהודי, תשמעו, אם העם היהודי היה עם, אם העם היהודי היה עם בריא, אם העם היהודי היה עם בריא, אנחנו את הפושעים הנאצים, אתם יודעים, היה איזה אחד משוגע, שמעון ויזנטל, שרדף אחרי, המדינה הייתה צריכה להכריז על זה כפרויקט לאומי.
נכון.
והשבק והמוסד היו צריכים לרדוף אחריהם. עכשיו נזכרים, פה מוצאים איזה מישהו כבר בין 100, בין 90, איזה שטויות, מה אתה עושה? איתנו צחוק. היו הרי מאות אלפים כאלה, מיליונים. מדינת ישראל לא עשתה כלום. עכשיו, היינו מדינה קטנה. והיינו חלשים. אבל היינו צריכים לפחות להכריז על זה ולהציב את זה שהם יפחדו בכל העולם באופן רשמי ולהגיד we have no limitations of sovereignty בכל מקום שהוא נמצא אין, אפילו אם זה בגרמניה הם לא התחבאו, אנחנו שולחים את להכריז את זה לפחות, כן, אבל אייכמן היה אחד, היינו צריכים לעשות את זה כפרויקט לאומי ולהגיד כולם, כל המיליונים, ואנחנו לא מפחדים להביא לפה גם 100,000 פושעים, ואנחנו אבל אנחנו העם אחרי 2000 שנות גלות, אנחנו העליבות של הגלות דווקא בנו, ואנחנו בסך הכל עדיין רואים כמה אנחנו עם עלוב, כי 2000 שנה עשו אותנו חולים ממחלה, אתה לא מתחפה מיד, הגלות זה מחלה איומה, עד לאט אתה מבריג. אז יש דברים שבהם אנחנו כבר יותר טובים מאשר בגלות, אבל עדיין, אז אני כאן עושה את ההפוך בעיניי, אם למשל אנחנו היינו מחבלים פושעים שתפסנו, אם היינו תולים אותם בכיכר העיר, אני הייתי מוכן להתנדב ולהיות זה שתולה אותם. אני מוכן להתנדב, אני אומר את זה מול המצלמות. תולה אותם בכיכר העיר, ככה יעשה לרוצחים מנובלים שנכנסו לבית באיתמר וראו תינוקות והרגו אותם אחד אחד בכיכר העיר,
והכל הכפר שם
בכיכר העיר,
לקבור איתם ואותם עם חזירים
בכיכר העיר, לתלות אותם. וזה היה אולי משדר גם לעולם לא רק הרתעה, מה שחשוב כוח, שאנחנו יודעים שאנחנו צודקים, כשאדם צודק ומישהו ככה עושה לו, אדם נורא, העולם, הערעור על הצדק שלנו בעולם בא בין השאר מזה שהעולם רואה שאנחנו לא רק שלא הורגים אותם, שחררים אותם. שאתה מראה לעולם כולו הפושעים האלה,
שרים להם שירי תהילה, מה זאת אומרת?
ואנחנו יושבים עם אבו מאזן למחורת זה שבלילה הוא שר להם שירי תהילה. זה מראה כמה אנחנו עדיין גלותיים. הרי זה מזעזע ממש. והכי מזעזע אותי שזה הגיס שלי.
כן.
זה הכי מזעזע.
כן.
האמת היא, אני מתבייש בזה.
איזה ניסיון יש לך, חגי.
זה, אני לא ישן בלילות. כן. בגלל שהוא הגיס שלי. כי זה הרגשה ש... זה תמיד גם רגשי אשמה. אולי לא עשיתי מספיק, אולי לא השפעתי מספיק. וזה גם בושה. ברגע שזה קורה בתוך המשפחה. זה בושה גדולה, שאומנם אני לא חינכתי אותו ולא גידלתי, היו כמה שנים שלמדנו ביחד והיינו מקורבים, אבל זה גם רגשי אשמה על זה שאחותי שותפה בזה, כי זה גם רגשי אשמה, היא יותר קרובה אליי, עליה אותה יותר גידלתי, יותר שנים, וברור לגמרי שהיא שותפה, אם היא הייתה מתנגדת לזה, ואני אמרתי גם לה וגם לו, אמרתי להם, הם אמרו, יש לחץ ודעת קהל ואין ברירה. אמרתי לו, מה זה אין ברירה? leave the office, תעזור.
נכון.
מה אתה צריך להיות ראש ממשלה? מה יש? למה לך ללכלך את הידיים? יש לו מספיק כסף בשביל לחיות, לטייל בעולם עד סוף ימיו. אין לו בעיה של כסף. ותמשיך לדבר, ויזמינו אותך בעולם, ותרוויח 20,000 דולר על כל הרצאה. ואתה אפילו לא נותן חשבוניות, ובקיצור, you can afford it. תעשה את זה, מה אתה, למה לך ללכלך את ה... יבוא מישהו אחר, אז יבוא מישהו אחר יותר גרוע, זה כבר לא אחריות שלך. אתה, מה, איך אתה יודע שיבוא, אולי יבוא מישהו יותר טוב, אולי יבוא בנט והוא יוציא אותם להורג. אתה לא יודע מה יהיה. אתה, אם אתה מרגיש, הנה בגין בשלב, חבל שזה לא היה קודם, אתם יודעים שהוא אמר אין לי כוח. הלוואי שהוא היה אומר אין לי כוח לפני שהוא נתן את סיני.
נכון.
אם הרגשת שדיין וויצמן ושרון לוחצים עליך, תגיד אין לי כוח, אני, יש לי אידיאולוגיה. אני אמרתי לכל העולם, לכל עם ישראל, סיני זה חלק ממדינת ישראל. אתה לא יכול, אתה לא יכול להחזיק מעמד, תלך להתראות מירי, שלום שלום.
אני גם אומרת שביבי היה כבר טרם ראשון, הוא ידע איזה לחצים יש על הפריים מיניסטר, הוא היה צריך לדעת את זה לפני שהוא התבחר עוד פעם.
הוא גם לא עשה איזה קמפיין נגדי. אני אומר קמפיין נגדי, תארו לעצמכם שביבי, אם הוא היה נלחם על האידיאולוגיה שלו כל יום, עכשיו יש לו, בשנים האחרונות יש לו עיתון שלו, ישראל היום, עושה מה שהם, הוא אומר כל יום, בעמוד ראשון הייתה תמונה של אחד המחבלים ולידו התמונות של כל אלה שהוא הרג כל יום, every day, ותהיה כותרת זה המחבל שהם רוצים שנשחרר בשביל גלעד שליט. If you support, בבקשה תחתום. מי היה חותם? והיו רואים כל יום את התמונות של הילדים והנשים והאנשים והזקנים, וכל יום תעשה מה שנקרא counter campaign, נכון? כך זה אנגלית טובה, counter campaign,
counter offensive
בדיוק, תילחם. איזה מין מנהיג אתה? אבל הוא לא מנהיג, הוא ככה העם רוצה, הוא נותן, התקשורת מנהלת את העם והוא עונה אמן. התקשורת הצליחה להכניס מדינה פלסטינאית, אז גם אני אומר. התקשורת הצליחה, אז גם אני אומר. אבל הוא ההפך ממנהיג. זה לא מנהיג, זה אנטי מנהיג. זה לא גיבור, זה אנטי גיבור.
אבל הוא כתב את הספרים, הוא רק צריך לקרוא אותם.
בשביל לכתוב ספרים, אתה לא צריך להיות מנהיג. בשביל להיות מנהיג, אתה לא צריך, בשביל להיות מנהיג, לא מספיק לכתוב ספרים. בשביל להיות מנהיג צריך את הכוח הנפשי להגיד, אני מצפצף על כולם, ואני עושה את מה שאני... עכשיו אני אגיד לכם, את מה שהקדוש ברוך הוא עושה. מסתבר שאדם שאין לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אין לו את הכוח ללכת מול המיליונים. כי הכוח, הדבר הטבעי, הדבר הטבעי שאתה הולך...
מה זה הקדוש ברוך הוא? כל אחד חושב שהקדוש ברוך הוא בכיס שלו.
רק מי שיש לו אמונה דתית בהיסטוריה.
מה זה אמונה דתית? ההיסטוריה שלנו מלאה, כולם היו פעם עין דתיים.
רק מי שיש...
כל ההיסטוריה שלנו היא...
עוד פעם, ללכת נגד דת הקהל, יכול רק אדם עם אמונה דתית.
זה דתיים גם ילדים.
זה
גם ילדים.
רק אדם שמאמין באלוהים יש לו את הכוח.
מה זה אלוהים ומה זה ללכת עם הכוח של אלוהים? כל ההיסטוריה, מה לא? דוד המלך לא היה מספיק עם אלוהים.
רק עם אלוהים. ולכן דוד המלך היה
לא מספיק. זה
עובדה שהם היו מנהיגים. עובדה, לא. אבל הכוח...
אז זה לא אותו אלוהים?
את לא מקשיבה למה שאני אומר. מיכל, עכשיו תקשיבי. תקשיבי. הכוח של אברהם אבינו ללכת נגד העולם כולו, בא לו רק מתוך האמונה באלוהים. הכוח של משה רבנו ללכת נגד כל העם, במעשה העגל שקראנו עכשיו כתיסה, זה בגלל האמונה באלוהים.
זה לא סותר.
הכוח... אין אפשרות, לא כל מי שיש לו אמונה באלוהים, יש לו את היכולת הזאת. אבל כל מי ש... אין לך, אתה לא יכול שתהיה לך היכולת הזאת בלי אמונה באלוהים.
אתה גם אם אמונה באלוהים עושה דברים איומים ונוראים.
עוד פעם, יכול להיות.
לא, מה... כל ההיסטוריה שלנו, מה זה יכול להיות? זה היה.
את לא שומעת את הלוגיקה. את לא שומעת את הלוגיקה. אני לא אומר...
זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק.
זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אתה צריך גם אישיות וגם מנהיגות וגם תכונות... אבל זה תנאי הכרחי. בלי זה אין על מה לדבר. כלומר, כל ההיסטוריה, ודרך אגב, זה גם בעולם. אדם כמו, כשאתה לוקח אדם כמו, הנה עכשיו דיברו, אתם יודעים, דיברו עכשיו על מרטין לותר קינג. הוא היה כומר, הוא היה אדם מלא אמונה דתית. והכוח שלו ללכת מול, נגד הממשלה, ונגד האמריקאים, ונגד, הוא הלך נגד כוחות עצומים. הוא ניצח אותם, היום האמריקאים מעריצים אותם. למה? כי מרטין לותר קינג היה אדם מאמין, שאמר, אני עושה את מה שאלוהים אומר לי לעשות. לא מעניין אותי כלום. יארגו אותי, יארגו אותי. הכוח הזה, כי באופן טבעי, מה מנהיג אומר? אם אני רוצה להמשיך להיות מנהיג, לעשות מה שהם רוצה ככה, אז יאהבו אותי.
איך נלחמו ברמב"ם, ואיך נלחמו ברמח"ל, היום אתה אומר שהאמונה שלהם
את מזכירה אותנו,
אבל הם יצאו, הם יצאו עם...
את מביאה דוגמאות, את מביאה דוגמאות...
שמה זה אלוהים? זה לא דבר פשוט.
את מביאה דוגמאות שמוכיחות את מה שאני אומר. הרמב״ם לא היה יכול לצאת נגד כל ה... הוא יצא נגד כל הרבנים כמעט. הוא אמר דברים חדשים שרבנים
אחרים... אבל כולם אמרו, שרפו את הספרים שלו, זה לא אלוהים מה שאתה
אומר. ודאי! אבל בלי אלוהים הרמב״ם לא היה רמב״ם. זה מה שאני רואה. אין אפשרות של מנהיגים מהסוג של אברהם אבינו ומשה רבנו והרמב״ם ולהבדיל גויים כמו מרטין לותר קינג בלי שיש להם אמונה מאוד עמוקה וחזקה באלוהים. ולכן ביבי הוא לא יכול להיות מנהיג אמיתי. בן גוריון היה איש מאמין. כן. הוא האמין באלוהים. אני מנתח את הכתבים שלו. אתה רואה בכתבים שלו. דרך אגב, אני פעם שאלתי את בן גוריון אישית, באיזה הרצאה שלו.
חידון התנך.
שאלתי, לא, אחרי חידון התנך. כשהייתי כבר בבר אילן, הוא היה באיזה הרצאה למורה תנך. ושאלתי אותו אם אפשר ללמד תנך בלי אלוהים. אז הוא אמר, התנך יש לו ערך גם לדתיים וגם לחילונים, אפשר ל... יש בו ערכים, גם אם מישהו לא מאמין באלוהים, גם אם מישהו שלא מאמין באלוהים, צריך לקחת מהתנך, מוסר, הרבה דברים. זה הייתה תשובתו. ואז מישהו חוצפן, לא אני, הוא שאל אותו, ואתה מאמין באלוהים?
את מי? את בן גוריון?
בן גוריון. ובמוזני שמעתי אותו, שהוא תמיד היה ככה. מה אני? מה אתה חושב? שאני מטומטם? רק מטומטם לא מאמין באלוהים. מה אתה חושב? אני מטומטם? רק מטומטם לא מאמין באלוהים. אלה המילים של בן גוריון. הוא ידע לפעמים לדבר בשפה מאוד בוטה. אני מטומטם? רק מטומטם לא מאמין. אומר את זה לשם, לאישה מאוד מורית. רק מטומטם לא מאמין באלוהים. אני שמעתי במוזנה. אבל גם אתה מנתח את הטקסטים שלו, את מה שהוא כותב על אלוהי האמת והחסד. הוא איש, הוא גם אישית, הוא שמע את משק כנפי השכינה. הוא הכריז על המדינה כי הוא שמע את הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה עכשיו מה שאתה צריך לעשות. והוא שמע את הכל הזה, הוא אדם שפעל מתוך אמונה דתית מאוד עמוקה. הוא לא היה איש הלכתי, הוא לא קיים שום דבר מהמצוות המעשיות, אבל הוא פעל מתוך האמונה באלוהים. אומרת לך בעצם שאתה שליח של איזה כוח ענק. אז אם אני כוח ענק, הכוח הענק הזה שברא את כל המיליארדים של הכוכבים, הוא יותר חזק מאובמה. אובמה חושב שהוא חזק, אבל אובמה עוד לא הגיע אפילו למאדים. אלוהים לא רק שהגיע, הוא ברא את כל המיליארדים האלה, אז הוא יותר חזק מאובמה. אז אם אתה מרגיש מחובר למשהו שהוא אינסופי, הוא גדול, אז בני אדם וכל הזה נראה לך קטן, אני עושה מה שהכוח האינסופי הזה הטיל עליי ושלח אותי. לפעמים גם זה פתח לשיגונות, אנשים משתגעים מזה. אבל אין אפשרות לעשות דברים גדולים באמת, שמחייבים אותך למסירות נפש ולהקרבה טוטלית, בלי האמונה הזאת. זאת התזה שלי. ואפשר לא לקבל את התזה הזאת, אני יודע שהרבה אנשים חושבים שהיא לא נכונה. אבל אני מאוד מאוד מאמין בה. אני חושב שבאופן היסטורי אפשר להוכיח, ממש לאורך כל ההיסטוריה, אפשר להוכיח שאתם יודעים, אפילו מדענים, אתם יודעים שניוטון, שהלך נגד כל המסורת המדעית של הפיזיקה האריסטוטלית, הוא היה אדם מאוד מאוד מאמין. איינשטיין. היה אדם מאוד מאמין, באלוהים. לא אדם דתי, אבל אדם מאמין. אני מחובר למשהו כל כך גדול שאני לא פה. מה יכולים לעשות לי? המקסימום שיכולים לעשות לי, להרוג אותי, יהרגו אותי. יצחקו עליי, יבזו אותי. מה אכפת לי? והאמת היא שאני באופן אישי מאוד מאוד חווה את זה. כי לפעמים כשהלכתי להפגין נגד משפחת שליט, אמרו לי, וואו, אתה לא יודע כמה היה פוסטים. מה זה פוסטים? פוסטים. היה אלפים שירדו עליך ואמרו שאתה משוגע ואתה רשע ואתה זה ואתה הוא, מה אתה הולך, משפחת. זה מעניין אותי. לא קראתי אפילו אחד כזה. מה אכפת לי? אם אני מאמין שאני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז מה הרבה שהם מיליון יכתבו נגדי, מה זה? לא מעניין.
נכון.
לביבי אין את התודעה הזאת. אמר, הוא חי בתוך עולם שבו אין אלוהים. הוא לא מרגיש את עצמו שליח של איזה כוח עליון. וכשאין לך את המימד הזה בעולם הפנימי שלך, אתה לא מסוגל לעשות מעשים שבאמת הם מעשים של יכולת ללכת נגד. אין לך את הכוחות הזה, מה אפשר?
הוא יכול ללכת נגד כל הזמן,
הוא הולך עם העם. הוא הולך עם דעת הקהל שהתקשורת מעצבת. הוא זורק. הוא הולך עם העם כי העם רצה את אוסלו, כך הוא חשב מהסקרים, אז הוא בסוף הלך עם אוסלו. העם רוצה מדינה פלסטינית. נכון? לכן הוא נרתע. לכן הוא נרתע. לכן ביבי נרתע. מה שבולם אותו היום זה רק הסקרים. הסקרים עוצרים אותו. לא זה שהוא אומר, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה, לתת את ירושלים לערבים. לא.
העם לא רוצה.
אלא כשהוא רואה את הסקרים, 70, בין בוחרי הליכוד, 90%, בין בציבור, 70%, אז הוא מבין שיש לו בעיה. אז לכן הוא מאסס. יש עליו לחץ גדול, אבל הלחץ הנגדי זה לא איזה כוח פנימי שלו, אלא זה הסקרים. מה שהיום מנטרל את אובמה זה הסקרים. לכן, אבל עובדה היא שהוא לא מנהל, הוא נותן כמו איזה עלה ששט במים. כל פעם איזה זרם בא, לוקח אותו לאיזה, הוא לא, אז פעם זה לחץ כזה, פעם זה לחץ כזה, התקשורת, לכן באמת, האמריקאים, הוא לא מייצר, הוא לא מייצר אותם קאונטר קמפיין, איזה, נניח, תראה לעצמך שהוא היה רוצה ליצור דעת קהל נגד חלוקת ירושלים. הוא היה חוזר על זה 1,000 פעמים. אמר חבר'ה, לא, זה לא במרש בו.
רק שיגידו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לעם יהודי.
תגיד את זה. תזכיר את התנ"ך.
אבל עכשיו אמר את זה, אז מה קשה בזה להגיד ואז לשקר עוד עם
זה?
זה הכל, זה כל הקו האדום שנשאר?
על כל פנים, אני לא יודע איך הגענו לזה.
כי יש לך כאבים and you can't hide them. לא, אי אפשר, אסתר, הכל גלוי.
הכל מוסתר. אז כאן באמת, דיברנו על זה שהעם היהודי הוא עם, עדיין עם בריא. והוא מוציא להורג, הרגו היהודים, להרוג.
ממש כיף. מה זה, להרוג כל יום, איזה כיף,
ככה. לא, לא כל יום, את מי שרצו להרוג.
את מי שרוצה להרוג.
למה הרוגה, באופס.
הקם להורגך.
מי שרוצה לתנח.
הקם להורגך.
זה לא קשור, הרגו גם בתוכה.
תראי, בימינו הרגו יותר מאשר אי פעם בהיסטוריה. אף פעם לא הרגו בני אדם כמו ש... במאה ה-20.
גם יהודים, מה זה שבדיוק כך?
גם יהודים וגם לא יהודים. במאה ה-20 הרגו הכי הרבה בני אדם.
אבל אני אמנית, אני מדברת על היהודים.
גם לא יהודים. גם לא יהודים.
לא, מה היהודים עשו? זה
צהל, איך הם הורגים את החיילים שיש להם דעה אחרת. כל זה נסתר.
זרקו קצין מוכשר, את אייזנר, זרקו מהצבא.
זרקו את היהודים מהבתים שלהם, פירוש הרג.
בושה, בושה.
לזרוק את האנשים מהבתים שלהם, פירוש...
אני מתגאה, את צודקת מיכל, שבאמת היו פרופסורים, למשל את יודעת שהיה פרופסור, שהיה פרופסור שקראו לו עקיבא ארנסט סימון, שהוא סיפר על עצמו שהוא אף פעם לא חגג פורים. איך? בי"ד הוא היה בירושלים, ובתתוביו הוא היה בתל אביב. שאלו אותו למה, הוא אמר, אני לא רוצה, כאן הורגים, 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 אני לא רוצה, אני לא רוצה להתגאות בזה, אני לא רוצה להתפאר בזה, זה מבייש אותי. אז כך, אני, בניגוד לפרופסור עקיבא ארנס סימון, אני חושב שהיהודים, שהיהודים שנהגו כך, הם היו, הם עשו מעשה גדול, היסטורי, כי ככה העם היהודי במשך מאות שנים לא העזו לפגוע בעם היהודי. כלומר, העם היהודי עוד הרבה אחרי הגלות שמר על, כיבדו אותו. אחרי דבר כזה, עם כזה שמכבדים אותו, ובאמת אנחנו לא שומעים יותר. אתם יודעים, אפילו אלכסנדר מוקדון, שהוא בא לארץ ישראל, הוא כיבד את היהודים.
נכון.
הוא לא נגע בהם. הוא אמר, אתם בעלי הברית שלי. אולי בין השאר גם בגלל הדבר הזה. כיבדו אותם. את היהודים כיבדו.
כמה זמן?
והדבר הזה שהם הרגו, אם לא היו, אם הם לא היו עושים את זה.
אותם שיעפו חזרה, אבל כל המושגים האלה, להתגעגע לזה, להפוך את זה לזה.
אבל גם משה רבנו
פרה. אני אגיד לך, אני...
נכון, אז אני...
כמה זמן אחרי פורים?
אבל זה סמל. אבל זה סמל.
כמה זמן אחרי פורים עוד זמן?
לא, אבל זה סמל.
זה היה ב-486, זה 150 שנה אחרי.
אנשים שהיו אחים שלהם.
נכון, אז זה מזעזע, אני לא
מגיעת
לזה. זה מזעזע, מה לעשות?
משה רבנו ואל
תשפטי
את משה רבנו.
אני לא מדבר
על
מה זה משה רבנו, מה זה קשור?
תראי, מיכל, אני אנסח את זה כך. כשאני רואה, כשאני חי, כשאני חי בתקופה שבה את הרוצחים משחררים, אז אני מתגעגע לתקופה שבה תולים את הרוצחים. אני רוצה לחיות, אם את שואלת אותי מה האידיאל שלי, שיהיה כבר משיח בן דוד, וחיתתו חרבותם לעתים, וחניתותם, שלא יהיה שום מלחמה בעולם. אני גם חולם על זה. לא רוצה לא להרוג ולא להרג. אבל אם את שואלת אותי אם אני מתגעגע, אני מתגעגע, אני אומר הכל יחסי. אני מעדיף לחיות בזמן שבו את האויבים שלנו אנחנו תולים, מאשר בזמן שבו את האויבים והרוצחים שלנו אנחנו משחררים. מסתבר שרק המשיח לעתיד לבוא הוא כבר יצליח.
אבל אתה לא רוצה שכל דבר קטן או נדמה משהו תרח הורגים.
מתכוננו להשמיד, להרוג
ולהשמיד. אני לא רוצה, אבל זה 75 אלף איש, זה לא אחד מהכמה שאם תפסת אותם.
זה אנשים.
אז תלית המסרת בני אמן, ניפלתי מכתיתכם.
אתם יודעים מה חזל אומרים? חזל באמת אומרים על זה שה-75 אלף הוציאו אותם במשפט. משפט שדה זה היה ביום אחד. אבל לא הרגו אף אחד סתם כך. הנה רואים מישהו ברחוב, יאללה, הורגים אותו. אלא רק את אלה ש...
אני לא אומר את היהודים.
חזל, בעניין הזה, תורה שבעל פה נותנת לנו הגדרות הלכתיות של מה שכתוב פה. כשפה כתוב, הרגו היהודים ואבד 500 איש ואת ונותנים להם שמות, חזל אומרים, מה עשרת בני אמן הרגו באופן אישי ועל פי שמות, גם את השאר הרגו על פי שמות, הלכו עם רשימות. זה היה הראש הזה, וזה עשה תחנות, וזה כתב את המאמרים בעיתון, קרא להשמיד אותנו, ואמר, הלכו לפי רשימות. אז חזל עושים את הדרשה, למה הזכירו את עשרת בני אמן? מה אלה בשמותם? אף 500 בשמותם. ומה 500 בשמותם? אף 75,000 בשמותם. כלומר, כמובן זה לא משפט כמו שהיום, שמשפט מתנהל 5 שנים. אבל המשפט צודק. הנה, יש לנו את הרשימות, אנחנו הולכים באופן אישי. אנחנו יודעים מי האנשים, לא הורגים סתם אנשים ברחוב. אין דבר כזה. ולכן... למרות שזה לא כתוב במפורש במגילה,
להתגעגע לזה זה עוד מרחק גדול.
להתגעגע יחסית לזמן שאני חי בו, כי אני חי ב...
זה לא נאצים,
הם היו נאצים,
הם היו נאצים,
אבל היית רוצה
להשמיד, להרוג ולאבד. זה נאצים,
זה היה פעם אחת, זה לא לשחק,
זה המן, זה נאצי להרוג, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים, ביום אחד ושללם לעבוד. כך כתוב.
בסדר, זה לא נאצים.
להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן.
בסדר, אני לא בא להגיד על אחד מהסתימנים, אבל להתגעגע לזה, לא, זה עולם אחר. טוב מאוד שהעולם לא במצב הזה.
העולם במצב יותר גרוע. העולם במצב יותר גרוע.
אבל זה לא
היום, מה שקורה רק בסוריה, מה, כל מקום בעולם היום?
יוקרן.
אחד יותר קשה לי, סתם.
אני לא יודעת, את לא יחסית.
בלי קום, בלי כלום.
אני לא פציפיסטית, את מכירה אותי. אבל יש הבדל, זה לא אור ככה.
זהו, מיכל הפריעה לה מילה מתגעגע. הסברתי את עצמי.
הוא מגן על עצמו.
כן, כאן זה ממש... דרך אגב, שרה, כאן באמת... ההדגשה היא באמת ההדגשה היא באמת שמה שניתן ליהודים זאת הזכות להיקהל ולעמוד על נפשם. הנה, תסתכלי על פסוק ב', לשלוח יד במבקשי רעתם. זאת אומרת, זה היה ספציפי, מדויק, מכוון.
הם התחילו, לא היהודים, אמרו, נדמה לנו שאולי פעם, מה שאתה אומר, אולי פעם הם ירצו לפגוע בנו, אז אנחנו לא.
במבקשי רעתם, אלה שביקשו את רעתם.
חוץ מזה, אם אתם כל כך גיבורים, אז מה אתם עושים את זה בפרס? אז אם אתם כאלה גיבורים, תלכו למדינה שלכם, ולא
בעיניי גבורה גדולה. הם עושים את זה בכל האימפריה כנראה.
בסדר.
כי זה בכל מדינות המלך.
אני לא מתגעת לזה, נו, מה להגיד?
זה לא היה ב-127 מדינות?
זה היה ב-127?
אותו מכתב יצא לכל מקום.
כן, תלוי באיזה רמה זה היה. על כל פנים, בביזה לא שלחו את ידם. למה בביזה? פסוק י', למה בביזה לא שלחו את ידם? כדי להראות שאנחנו לא עושים את זה עם חליל המטרות של כסף, חמדנות, greediness. אנחנו לא רוצים את הכסף. אנחנו מגינים על עצמנו. לכן, למרות שהמלך התיר להם, לפי הפקודה שהמלך קיבל ושללם לבוז, אז המלך התיר להם, גם ליהודים התירו. תסתכלו עוד פעם בפסוק ח', כתבו על היהודים כתוב בעיניכם, ואז מהי הפקודה? בת שגן הכתב לאבד ושללם לבוז. אתם יודעים, פרק ח', פסוק י' א', המלך אחשוורוש התיר להם ושללם לבוז. אבל היהודים לא עושים את זה, כי הם לא מנצלים את ההזדמנות לקחת כסף, כי אז באמת, הם ניצלו את ההזדמנות, היהודים המנובלים האלה ניצלו את ההזדמנות. לא, אנחנו רוצים להישאר באופן שיהיה ברור לכל העולם שאנחנו פועלים פעולת הגנה. ופעולת הגנה היא רק הגנה, ולא כסף. אם אתה מכניס את הכסף, אתה כבר הופך להיות חשוד שהמניעים שלך הם לא בדיוק תיאורים. אתה לא רק מתגונן, אתה מנצל את ההזדמנות. אז הם לא ניצלו את ההזדמנות. זה דרך אגב מודגש כמה פעמים. ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא, י' א', ביום ההוא בא מספר ההרוגים בשושן לפני המלך. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה, הרגו היהודים ואבד 500 איש את עשרת בני המן, בשאר מדינות המלך מה עשו? ואז הוא שואל, לא, הוא רק נותן לה דיווח. הוא אומר, לפי הדיווח שהגיע אליי, זה היה המצב. ואז הוא שואל אותה, האם יש עוד צורך להמשיך את הפעילות של היהודים? ולכן הוא שואל, מה עשו? מן הסתם עשו גם הרבה, מה עשו זה מין שאלה רטורית, מה עשו? מן הסתם גם בשאר מדינות המלך עשו הרבה, אם פה עשו כך, בוודאי גם שם. ועכשיו הוא שואל אותו, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך עוד ותעש? מעניין שהמלך הופך זורם עם אסתר כל הזמן. מה עוד את רוצה? מה עוד את רוצה, אסתר? אז אפשר כמובן להסביר את זה על רקע מאוד אישי, מאוד רומנטי. אולי זה חלק מההשגחה האלוהית שעוררה אצלו איזו אהבה עצומה לאסתר. אהבה עצומה לאסתר שהוא כל הזמן מנסה לרצות אותה. האם זה מספיק? אולי עוד? מה את מבקשת עוד?
שלח אותנו את הילדים לפחות. שלח למחנה, לפחות למחנה.
מחנה קיץ, מחנה קיץ. תראו, לפחות עזרא ונחמיה הסיקו את המסקנה הזאת אחרי זה.
אז למה כתוב שהגו את עשרת בני המן ואחר כך הם רצו לתלות אותם? היא מבקשת...
לעת אתה רק הרגו אותם. הרגו אותם. עכשיו נראה מה היא מבקשת. ותאמר אסתר, פסוק י' ג', ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, ינתן גם אחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת עשרת בני המן יתלו על העץ.
מה מוסיפה אם יתלו?
נשארו לנו עוד, קודם כל יתלו כדי ליצור הרתעה. כדי שלא...
אבל זה אחרי שהרגו.
הרגו אותם, אבל התליה...
לא, לא אותם, רק את האחרים כבר הרגו.
התליה, התליה היא הרתעה. התליה היא הרתעה. עכשיו, יש לנו עוד ברשימות, כאלה שעוד לא הגענו אליהם. כאלה שהתחבאו. תן לנו עוד יום. אנחנו רוצים לסגור את הרשימות.
אז למה לתלות? אם אתה בהתחלה, אתה מרתיע את האחרים.
לתלות, לתלות, לתלות את עשרת בני עמון.
למה? אני שואלת.
כדי להרתיע לדורי דורות, את כל שהתמונה הזאת תישאר משוקעת בתודעה, התמונה הזאת תתפרסם בכל העולם, הנה עשרת בני עמון תלויים.
בכל העולם, לא היה תקשורת כמו היום.
מספרים, אחד לשני מספרים. אבל זה יוצר איזה אימפקט. שהוא גם לטווח הארוך. לטווח הקצר, הרשימות עוד לא נגמרו. יש לנו עוד כאלה, במיוחד, כל מיני גנרלים, ראשי צבא, שרים, כאלה שאנחנו יודעים שהם היו בסודו של אמן, מקורבים של אמן, הם מתחבאים, מתחבאו בכל מיני חורים. כלומר, זה אולי עוד הוכחה לכך שהיהודים כאן יוזמים, הם מחפשים את... זה לא שהם הותקפו, ההתקפה נגדם הייתה עצם הגזרה והכנות לקראת הביצוע. אבל עכשיו אנחנו עושים דין כדת היום, אנחנו רוצים לעשות דין באלה שעוד לא הספקנו לעשות
בהם דין. זה כנגד מה שהוא היה בהתחלה עם ושתי?
עם...
כאילו ההתנהגות שלו פה, אני אומרת עליו בתור מלך, מה המסר שלו לעם שלו?
תראו.
כאילו אני לא... זה יש לי מלכה אחרת, אז אני
זורם איתה.
אני
זורם איתה.
אבל
לא, כן, החידקל היה קרוב לשושן.
כן, לא, אני
צוחקת, כן, אני תשמעו, זה באמת לא לגמרי מוסבר ההתנהגות של אחשוורוש. הם כן באמת מכניסים כאן איזו התעוררות רומנטית עצומה.
אבל אפילו, זה
נערוך,
כמו שתגיד איתו, בארמון פרטי, אבל כשהורגים זה בכל הממלכה, אז מה זה נותן למלכות שלו, שהיהודים הורגים והורגים?
האם הוא פועל באופן הגיוני? יכול להיות שמבחינתו, מבחינת אחשוורוש, הוא מבין את הנזק שגרמו אלה שגררו אותו אל האנטישמיות כמו המן ומקורביו, והוא מחליט שהוא רוצה לעקור את האנטישמיות הזאת מתוך האימפריה, מתוך האליטות של האימפריה. תנו ליהודים לחסל את זה, אני לא רוצה יותר ליפול.
הוא סומך שהם יהיו נאמנים.
כן, הוא סומך שהם יסגרו את החשבון באופן אישי עם אלה שהיו קשורים לגזרת המן, מבצעי הפקודות, אלה שהיו שותפים. כלומר, באמת אני לא רוצה שיהיה עוד פעם מצב, הוא מבין לאיזה ברוך המן הביא אותו, מלחמת אזרחים, בלגן עצום, אנרכיה, ואני רוצה לחסל את זה, אני לא רוצה שזה יתעורר שוב, אז אני מוכן לתת ליהודים לגמור את העבודה. גמור את העבודה, אני סומך עליכם שאתם תחסלו את כל אלה שהיו מקורבים ושותפים, תגמרו את העבודה, קדימה. על כל פנים, אני רוצה לעכב אתכם, יש לנו עוד כמה דקות, אז בואו ננסה להגיע לאיזושהי נקודה טובה, ולא חייבים לגמור את הכל, יהיה לנו גם בעוד שבועיים. אז אם כן, אנחנו הגענו ל-י"ג, ועכשיו תשובת אסתר, ותאמר אסתר, אז ראינו לתלות אותם, ועוד יום לטפל בשרידים של האנטישמים בשושן.
בלי מרדכי.
יכול להיות שהוא כל הזמן יעץ לה, והם כל הזמן משוחחים, והמלך פונה אליה כי לה יש מעמד, למרדכי יוד אין כנראה ממש מעמד רשמי. י"ד, ויאמר המלך לעשות כן, אני נותן לך, ותינתן דת בשושן. מרדכי ממש לא בעסק, ועוד שכנראה מאחורי הקלעים, ואת עשרת בני המן תלו. וקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר, ויהרגו בשושן 300 איש, כלומר עוד 300 איש. אתם רואים שזה לא הריגה מסיבית, אלא ספור עם רשימות, ובביזה לא שלחו את ידם. שוב פעם, ההדגשה היא, אנחנו רק מתגוננים, ושלא יחשבו שאנחנו מנצלים את ההזדמנות. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמוד על נפשם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 5 ו-70 אלף, ובביזה לא שלחו את ידם. שוב פעם, שלוש פעמים ראינו, הם לא ניצלו את זה. אלא מתחש שהכל היה בשליטה. זה לא היה אספסוף פרוע, איזה, איך אומרים, איזה אנרכיסטים כאלה. מסתבר שמורדכי, כנראה מורדכי משך בחוטים. כי כתוב קודם, ראינו את זה בתחילת הפרק, מורדכי גדול בבית המלך, ושומעו הולך בכל המדינות, ויש מורדכי הולך וגדול. כנראה הפסוק הזה...
למדינות, לא ליהודים.
לא, למדינות זה אומר שהיהודים ראו בו, הבינו שהוא עכשיו הסמכות העליונה מבחינתם. אז כנראה הם, הוא זה שמתאם, והוא זה שמאשר. 15... אתם יודעים 75,000 זה כמות עצומה. אני אפילו באחד הנאומים של של אחמדינג'אד, אני חושב באוניברסיטת קולומביה, הוא פתח את ה... you were there?
No, my nachatenester is a professor there, a religious lady, a
Karlibach. And she came to listen to him.
I don't know, she teaches there.
Columbia University.
She's still there, she was there.
But he gave a really a brilliant presentation. מישהו כתב לו את זה. הוא אמר, אני רוצה להראות לכם מי היהודים האלה, ולמה לנו יש חשבון. אתם שואלים, מה אתם הפרסים רוצים מהיהודים? Look at this. והוא קרא להם את הפסוקים. עכשיו אתם מבינים? יש לנו איתם חשבון, ואנחנו נסגור את החשבון. עכשיו, הסטודנטים שם, יש כאלה נוצרים. למה זה דיבר להם? כי הוא קרא מהתנך. תגיד הבייבל, תמיד אומרים הנה הבייבל, כאן הבייבל, הוא גייס את הבייבל לטובת
הפרויקט. אז אותם יהודים הוא חושב אותו
לטובת הפרויקט שלו. הנה הם הרגו בנו, וכנראה מישהו אמר לו שזה בכלל היהודים הרגו בלי שהתגרו בהם, זה כנראה לא היה התקפה עליהם והם הגנו על עצמם, אלא כולם נפל כבר פחד זה והם יצאו. עכשיו אנחנו כמו שתיארתי לכם, כלומר כאן יש איזה אגרשן כזה. אני מגדיר את זה כפעולת מנע, אבל אתם יודעים שבמלחמת ששת הימים ישראל יצא לפעולת מנע, אבל העולם אמר אתם התקפתם, דגולה, אתם פתחתם במלחמה. אז גם כאן בעצם היהודים פתחו במלחמה. מי שמתעלה מהרקע זה היהודים. אז הוא, תראו איזה brilliant presentation הוא נתן שם. בקיצור, אז את... אז את יודעת שהוא דיבר בקולומביה.
פרופסור קרליבך, היא פרופסור של Judaic Studies.
אבל זה מדהים שבאוניברסיטת קולומביה נתנו לו לדבר. זה מדהים. באמת.
יש המון יהודים שם.
כן, זו אוניברסיטה מאוד יהודית, היא קרובה לניו יורק, וזה מדהים שדווקא... אם זה היה איזו אוניברסיטה בסאוס נורס, אני יודע מה זה... אני לא יודע מה. אבל... אבל שדווקא קולומביה תיתן לו. טוב, לפעמים היהודים רוצים להראות שהם יותר סובלניים מהגויים. ובביזה לא שלחו את ידם. וכל זה קרה מתי? י"ז, בואו נסיים איזה פסקה. ביום 13 לחודש אדר, ונוח ב-14 בו, ועשו אותו יום משתה ושמחה. ליהודים, אשר בשושן יקלו ב-13 בו וב-14 בו ונוח ב-15 בו, הם סיימו את הפרויקט ב-15 ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ושלוח מנות איש לרעהו. ואילו היהודים כאן לא כתוב מה ואילו היהודים של היהודים של שושן לא כתוב במפורש על תתוו, נכון? רק כתוב היהודים הפרזים. חזל שאמרו שהיהודים בערים מוקפות חומה הם בתתוו, זה הם הסיקו מתוך זה שכתוב היהודים היושבים בערי הפרזות עושים את יום 14. מה זה בא? אבל נשאיר את זה, את הדיון הזה על פורים 14 ופורים תתווה ופורים י' א' ו' ב' ו' ג', קצת אספר לכם את זה. יש לנו לגמור את פרק ת' ואת פרק י', אבל בעזרת השם נעשה את זה בפעם הבאה, נעשה סיום. זה יהיה בדיוק לפני פורים. אז אנחנו הגענו לפסוק כ', גמרנו טוב בפסוק טוב, ומשלוח מנות איש לרעהו. אני אסיים רק את המושג הזה, משלוח מנות איש לרעהו. אתם יודעים שהפעם היחידה בתנך שכתוב משלוח מנות איש לרעהו זה רק פה. זה רק פורים. יש מצוות, אין משלוח מנות בפסח, בסוכות. באמת הרב הירש שואל למה דווקא בפורים יש מצוות משלוח מנות. הוא אומר, בפורים היינו בסכנת השמדה. ועם בסכנת השמדה, ההגנה הכי טובה זה להתאחד. משלוח מנות, איש לרעהו, לשלוח אחד לשני, להתחבר, להתאחד, להיות ביחד. אז לכן בפורים הדגש הוא להיות ביחד, מתנות לאביונים ומשלוח מנות.
הם לא שלחו את ידם בביזה, אבל נותנים מתנות.
אחד לשני.
כן.
כדי לעמוד מול העולם, מול האויב, העולם שמנסה להשמיד אותך. יפה, אז תזכרו, אז גמרנו בפסוק טוב, משמחה ומשתה ביום טוב, משלוח מנות יש לרעהו, כן יעשה לנו הקדוש ברוך הוא במהרה, שיהיה לנו רק סיבה לשמחה ומשתה ביום טוב, אמן.
גם השנה,
משתה יש. השנה, משתה יש, אבל כן, שיהיה שמחה.
וגם עם משלוח מנות.
שמחה, העיקר הוא באמת
שיהיה שמחה,
כן, שנרגיש באמת שמחה שלמה, שמחה תמיד יש, אבל שהשמחה תהיה שלמה, ואין שמחה שלמה אלא בבניין בית המקדש, כתוב שאין שמחה שלמה אלא, נכון, לכן אנחנו...
אחד מהסימנים שתפילה של בן אדם מתקבלת,
ופניה לא היו לה עוד בתפילת חנה, ופניה לא היו לה עוד. אז כשפניה לא היו לה עוד, אז היא נהנתה. זהו, כשהיא יצאה מהתפילה היא עוד לא הייתה שהיא נהנתה, היא רק יצאה מהתפילה. ההרגשה הפנימית של השמחה זה סימן שהתפילה תענה, עתידה ל... יפה. אז בעזרת השם, אז קודם כל פורים שמח. לא, ראש חודש אדר שמח. סליחה, ראש חודש אדר שמח. מי שנכנס אדר מרבים.